כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מערכות חשיבה מעוותות, שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. יש ובני האדם סובלים ממערכת חשיבה שהיא מסננת. זהו דפוס חשיבה שחוזר על עצמו שוב ושוב. האדם מסתכל על גורם אחד של המציאות ומתעלם מכל השאר. לדוגמה, אדם פועל בצורה נכונה בעבודה הוא מקבל ביקורת, פעם ב, הביקורת הזו גורמת לו תחושה שהוא גרוע, הוא לא שווה, הוא לא יעיל. הוא מתחיל להאמין שהמעסיקים שלו חושבים שהוא מורח את הזמן, כלומר הוא מסנן את השבחים, את העשייה, את עצם זה שהוא מקבל מזכורת חודש אחרי חודש ומתמקד רק בביקורת. האדם הזה נתפס לפרטים שוליים שליליים, לפעמים אפילו רק פרט אחד. על פי הפרט הזה הוא נוטה לפרש את המצב כולו כשלילי. מערכת החשיבה הזו פוגעת במצב הרוח של האדם. האדם המדוכה הוא לא פעם אדם שסובל ממערכת חשיבה כזו. הוא פוסל את כל הפוטנציאל, האפשרויות, התכונות החיוביות שיש בו, ומתמקד אך ורק בצד השלילי שלו. הוא רואה את העולם דרך המשקפיים המסננות, ולכן הוא, כמו היינו אומרים, עיוור להישגים של עצמו, ושם דגש רק על החסרונות, על האובדן, על הכישלון, על חוסר היכולת. כך גם בני אדם שסובלים מחרדות, הם רואים את הסיכוי הקלוש ביותר לסכנה כמשהו ממשי ועצום שאוטוטו כרגע הולך להגיע. כך אנשים כעסנים מסתכלים על החיים דרך משקפיים שמדגישים חוסר צדק, והם מסננים את כל הזמנים שבהם העולם היה כן צודק, כן הגיוני, כן פעל בצורה שהיא מתגמלת, תן וכך. נכון, יש זמנים שזה לא כך. האדם הכעסן הוא מסתכל על החיים דרך המשקפיים שמדגישים, מבליטים ורואים רק את חוסר הצדק, הוא מסנן את כל הרגעים האחרים של הצדק, ההגינות והתגמול שהוא קיבל מהחברה, מהאנשים, בצורה טובה ונעימה. והדבר לא בא לידי ביטוי רק במערכת החשיבה של האדם, בצורה קיצונית, זה גם בזיכרון של האדם. הזיכרון הוא מסנן. הוא אפילו לא זוכר דברים טובים וחיוביים. הוא מסנן את הזיכרון שלו, הוא שוכח חוויות חיוביות, הוא מתמקד אך ורק בזיכרונות שגורמים לאדם להרגיש כעוס, חרד, או מדוכה. וכך החשיבה הזו היא מוציאה את האירועים מהפרופורציה שלהם. וכתוצאה מכך, הפחדים, האבדות, התסכולים, הכעסים, נעשים מוגזמים בחשיבות שלהם. האדם מתעלם מהחוויות החיוביות, בהווה או בעבר שלו. אפשר לשמוע אצל האדם הזה מילים שחוזרות על עצמן שוב ושוב. אלה הן מילים שאם הן חלק מהשגרה של האדם, הן אומרות דרשני, ואם נדרוש, נמצא שהאדם הזה סובל מעיוותי חשיבה. האדם הזה שוב ושוב אומר מילים בסגנון של, זה גרוע, זה דרמטי, זה נורא, זה דוחה, זה מפחיד כל כך, זה מחריד כל כך, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא לא יכול לשאת את זה. אלה הן משפטי מפתח שבהם באים לידי ביטוי מערכות החשיבה המסננות כל דבר חיובי ושמות דגש על דבר שלילי. יש בני אדם שיש להם דפוס חשיבה שלילי, הוא דפוס חשיבה שאומר או הכל או כלום, או שחור או לבן. יש לבני האדם האלה נטייה למדוד כל דבר בקנה מידה מאוד קיצוני. זה או 100% טוב או 100% רע, ובכך האדם הוא בונה לעצמו את מסגרת החיים שלו. העבודה הזו היא 100% טוב. ואז הוא לא חושד בשום דבר. הוא מתעסק אך ורק בעבודה, בצורה לפעמים אפילו מוגזמת, כי 100% טוב. ואז כשהוא מתאכזב ממישהו בעבודה, היא הופכת להיות כל העבודה כולה 100% רע. אלה הן מחשבות של שחור או לבן, הכל או כלום. מה שמייצר מעין אשליה שאוטוטו אני אשיג את השלימות בעולם. כשאני מרגיש טוב, הכל מצוין, אין במה לחשוד. וכשאני מתחיל להרגיש רע, אני מתחיל לצבוע את כל המציאות בצורה רעה ושחורה. לא פעם האדם הוא סובל מפחד עמוק, מטעויות, חוסר שלמות, מתוך חשש שאם והיה והוא יטעה, זה אומר שהוא לא שווה, שהוא חסר ערך. ולכן הוא רוצה לברוח מהרגשות האלה. הוא רוצה לברוח עם מקום שיכול לגרום לו להרגיש רע. לכן אחד מהדברים הבולטים שהוא יעשה, כשהוא מרגיש במקום מסוים טוב, הוא ייתן את כל כולו. אבל זה לא מבשר טוב, כי ביום שהוא יתאכזב את אותה עוצמה של נתינה, הוא יכול גם לתת בנקמה. ודאי שזה לא משקף כל מי שנותן את כל כולו, אלא כן יש בני אדם שנותנים את כל כולם, וזו שאלה של זמן, איך שהם התנקמו, ומי שפגע בהם בצורה מוחלטת גם כן. למה זה? הם רואים את העולם בצורה של שחור או לבן, הכל או כלום, הכל מצוין או שום דבר לא טוב. זוהי תפיסת עולם לא מציאותית, לא רלוונטית, ילדותית. אירועי החיים, מצבי החיים לא נוטים באופן מוחלט לצד זה או לצד אחר. אנחנו לא תמיד הכי חכמים, גם לא תמיד בצד השני של המתרס. העולם הוא לא או. השולחן שלפנינו, הרצפה שתחתינו, התקרה שמעלינו, הכל מושלם, נקי, בצורה אבסולוטית. כנראה שלא, ובכל זאת אפשר להמשיך את תפקד, לסנן את הדברים הלא מושלמים, ולחיות גם אם הדברים לא לגמרי מושלמים. אבל יש בני אדם שאומרים לעצמם, אם זה לא מושלם, זה לא שווה. ובכך, בני האדם האלה קונים לעצמם את כרטיס הכניסה אל מועדון האנשים שסובלים ממצב רוח מדוכדך, חוסר עשייה, וגם דיכאון. כי האדם הזה מייצר לעצמו מערכת חשיבה לרמת ציפיות דמיונית לא רלוונטית. תחושת חוסר הערך של האדם תלך ותגבר. והאדם הזה לא פעם בכלל לא ינסה לעשות עוד ועוד, כי הוא אומר לעצמו, אם זה לא מושלם, זה לגמרי לא כדאי. אולי האדם הזה בכלל לא מודע וער לכך, אבל המעשים שלו, ההתנהגות שלו, היא זו שמדברת מתוך גרונו. עצם זה שהוא לא יוזם, לא עושה, לא פועל, לא מנסה להשתפר בהדרגתיות. למה זה? יש לו הנחת יסוד שאומרת, או שזה מושלם, או שזה לא כדאי. חשיבה בשחור או לבן. מערכת חשיבה לא פרופורציונלית, שבה האדם לא מאפשר לעצמו לחיות באזור הביניים, האזור שבני האדם חיים בו. מי שחושב בשחור או לבן הוא אדם שחושב שהעולם הוא או טוב או רע. בני האדם הם או נפלאים או איומים, או מקסימים, או בני האדם פשוט בלתי נסבלים. אירועי החיים נתפסים בעיני האדם הזה בצורה קיצונית. לכן גם התגובות הרגשיות מתחלפות במהירות. מייאוש לשמחה, משמחה לייאוש. ובכך האדם שופט לא רק את החברה, עולם, עבודה, קהילה, אלא גם את עצמו. וגם לעצמו הוא לא מאפשר לטעות. אין מקום לטעות, אין מקום להיות בינוני. האדם הזה אומר לעצמו, אם הוא לא מושלם, אז לא כדאי לצאת בכלל מהבית. עוד הוא מאמין שהוא חכם גדול בכך שהוא אומר את זה, והוא לא מבין שהתפיסה הזו לא מניע אותו להיות מושלם, היא מונעת ממנו להתקדם בחיים. כי טעות אחת גורמת לו לתפוס את עצמו כלא יעיל ולא שווה בכלל. ואז האדם הזה מוצא לעצמו כל מיני שיחות מוסר, רעיונות מדברי החסידות, פסוקים אלה ואחרים שאומרים, העולם הזה, עולם החומר הוא עולם רע, הקדושה היא דבר טוב, והוא רואה את השחור ואת הלבן, והוא מצדיק את עצמו בכל מיני פסוקים, כל מיני רעיונות. הוא אומר, הנה, יש לי הוכחה מהפסוק הזה, מהסברה הזו, מהגאון הזה, מהדרשן הזה, מהמגיד הזה. יש לו הוכחות שהעולם הוא או טוב או רע. ובהיבט מסוים, זה אכן נכון. עולם הרוח הוא עולם שהוא טוב בצורה מוחלטת, והאדם צריך לשאוף להגיע אליו. יחד עם זאת, זה שעולם הרוח, הרוחניות, הקדושה, הטהרה, היא הטוב המוחלט, על זה אין חולק. השאלה היא, מהי הדרך? והדרך היא הדרגתית. התפיסה היא, הקדושה היא טוב מוחלט. הקליפה, התומעה, היא רע מוחלט. זה שחור או לבן. מבחינת התפיסה, זה ודאי נכון. מצד ההתעלות, ההתפתחות והצמיחה של האדם היא זו שצריכה להיות בהדרגתיות. הוא יאמר, אבל צריך לשאוף להיות תלמיד חכם, גדול הדור. ואם לא, זה לא שווה. או הכל או כלום. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל התורה, בשביל המצוות. הנה חינמי, זה נכון. אבל האדם צריך בשגרת היום יום שלו להיות בנוי לכך ששבע יפול צדיק וקם. הוא עולה, הוא יורד. אף אחד לא רוצה לרדת, אף אחד לא רוצה ליפול. אנחנו גם נעשה הכל להימנע מנפילה. יחד עם זאת, אחרי שהנפילה מגיעה, לא לשפוט את עצמנו על בסיס הנפילה, ועכשיו לומר, אם נפלתי, זה אומר שאני שחור בצורה מוחלטת. אם נפלתי, זה אומר שיש לי קצת צבע שחור, אבל אפשר לצבוע אותו, אפשר לשפר, אפשר לתקן. וזה העיוות של או הכל או כלום. זה נשמע משכנע, נשמע מרתק, אבל זה פוגע באדם ובקרובים אל אותו אדם. ישנה מערכת חשיבה שהיא דומה לכך שבה האדם עושה הכללות מוגזמות, הכללת יתר קוראים לזה. האדם מגיע למסקנה כללית וגורפת על בסיס אירוע יחיד, על סמך ראיה בודדת. הוא איחר לעבודה, קיבל ביקורת, אמרו לו הערה במשפחה, הוא לא הצליח להתקדם בתחום שהוא רצה להתקדם בו. חוויה אחת לא נעימה, או אפילו מספר חוויות לא נעימות, נתפסות אצלו בטעות כסימן לכך שהחוויה הזו, אם היא הייתה בעבר, זה איתות וסימן שהיא תחזור עוד פעם בעתיד. זה מעין חוק קבוע ולא משתנה, שאין סיכוי שהאדם הזה יצליח בעתיד. הוא עושה הכללה מוגזמת. ובעקבות כך האדם הזה מגיע למסקנות שאף אחד לא יאהב אותי. אף פעם אני לא אצליח. תמיד אני נכשל. לעולם אני לא אתקדם. כולם חושבים עליי דברים שליליים. ובכך אנחנו מתעלמים מכל מיני ראיות סותרות, והופכים את הראייה שלנו למוגבלת, אבל בעינינו כאמיתית והנכונה ביותר. וכך הם החיים בעולם הזה, רגעים של אור, רגעים של חושך. בספר שמות פרשת פקודי, אומרת התורה, ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה. כל זה לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. הסבירו בעלי החסידות. לפעמים האדם שרוי בבהירות, במצב של מוכין דגלות. המצב רוח הוא חיובי, החשיבה יצירתית. ענן השם על המשכן יומם. אבל ברגעים האלה, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, ותכין את עצמך לימי הרעב. כבר בשנות הסובה תתכונן לימי הרעב, שלא תזוח דעתו של האדם, כי ברגע אחד יכול להתהפך הגלגל להיות ענן וחושך לילה. ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. הוא רואה חושך, הוא לא רואה סימן ברכה שלא ייפול ברוחו, כי גם שם יש את האש. עוד יגיע הרגע שאדם ירגיש עוד פעם מרומם יותר. אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. לא פעם האדם מתלונן ואומר, אני רוצה לעבוד את השם עבודת השם שלימה, אבל מה אני יכול לעשות? ענן וערפל מחשיכים. לכן אומרת התורה כי ענן השם על המשכן. נדמה לך שעבים, עננים מכסים ומסתירים את האור, דע לך? ענן השם על המשכן, יומם. לבסוף תראה שזה היום. מה שנראה לך ענן השם על המשכן, זה נראה לך כיסוי מכסה, או תראה שזה היום. הימים החשוכים יהפכו לימים עירים. מתי? אם תמשיך, אל תהפוך את עצמך לחושך בגלל יום אחד של חושך. יום אחד של חושך אומר שרק היום היה חושך, אבל זה לא אומר שכך יהיה גם מחר. ומכאן לעוד מערכת חשיבה מעוותת שפוגעת בשגרת החיים של האדם. קריאת מחשבות. בני האדם לא פעם בטעות נוטים לחשוב שהאנשים האחרים לא מעריכים אותם. אנחנו כל כך משוכנעים בכך, עד שלא תורכים לבדוק את העובדות ויודעים, הוא מזלזל. הוא לא אכפתי, הוא לא רגיש. המחשבה הזו מביסה אותי, וזוהי נבואה שמגשימה את עצמה. היות שאני חושד באדם האחר, אני אומר, הוא בטח מזלזל, הוא בטח לא אכפתי. אם כן, אני גם כן אהיה קר איתו, אדיש איתו, אולי ביקורתי ואוקצנים, מה שגורם לפעולת יחסי גומלין, שלילית ביחסים שלו איתי, שלי איתו, שלו איתי, ואז אני אומר לעצמי, איזה חכם אני, תמיד ידעתי שכך יהיה. אני אומר לעצמי, אם הוא לא מחייך אליי, אם הוא לא הציע לי קידום בעבודה, אם הוא לא פונה אליי, לעלייה לתורה כבר כמה חודשים, כנראה שאני באמת לא שווה, כנראה שאני באמת לא נחשב. אלה הן הנחות יסוד שמבוססות על אינטואיציה, תחושות או חוויות מעבר. הם לא נבדקו, הן לא מוכחות, הן אופציה. זו אפשרות, אבל לא חייב. אנשים בעבודה פחות מחייכים אליי. אנשים בקהילה פחות מדברים איתי. כך אני חווה את זה, כך אני מרגיש את זה, ואז אני אומר שהם כנראה לא רוצים קשר איתי, לא אוהבים אותי יותר, לא מעריכים אותי יותר. אפשר לבדוק את זה ולראות. האם האנשים שלא מחייכים אליי יותר הם באמת כך בגלל חוסר הערכה מוחלט? בואו ונראה. בואו ואני אתחיל ליזום קשר. אני אתקשר, אני אדבר, אני אבקש שיתוף פעולה. האם לגבי כל האנשים אני אזכה לתגובה שלילית? ודאי שלא. אבל אני אפילו לא מנסה. למה? כי אני בטוח שאם הוא לא מחייך, אם הוא לא מפרגן, אם הוא צוחק איתו ולא איתי, מה זה אומר? שאני לא שווה. אלה הן הנחות יסוד שמבוססות על אינטואיציה. תחושות או חוויות מעבר, למרות שלא בדקנו אותם, אנחנו מרגישים שאנחנו 100% צודקים. דפוס החשיבה של קריאת המחשבות, מה אחי חושב עליי, נובע מתהליך שנקרא השלכה. בתהליך הזה אנחנו משליחים על אחרים את הרגשות שלנו, לכן אנחנו מאמינים שהם מרגישים כמונו ומגיבים על דברים על בסיס ההרגשה שלנו. כלומר, אני מרגיש שאני לא שווה, יעיל, אהוב, חשוב, ולכן אני חושב שגם הוא חושב עליי כך. עכשיו אני אתחיל לחפש הוכחות לכך. הנה הוא לא מחייך, הנה הוא לא אמר לי שלום, הנה הוא לא פרגן. האם אלה עובדות נכונות? התשובה היא כן. אבל היו עוד הרבה דברים אחרים. הוא כן דיבר איתי, פעם אחרת הוא כן פרגן. היו דברים נוספים שהיו בינינו. יש בני אדם אחרים בעולם. את כל העובדות האחרות, המוח שלי כעת לא מזהה, במקרים קיצוניים יותר, הוא אפילו לא זוכר את זה. במילים אחרות, אני לא חודר אל עומקם של דברים, או מקשיב במידה מספקת לאנשים האחרים, אלא אני מתעצבן מיד ומגיע למסקנות מרחיקות לכת, מה הוא חושב עליי, מה הוא יודע עליי, ולכן גם כן לא כדאי לי ליצור קשר איתו, כי הוא בכל אופן לא רוצה קשר איתי. איכן כל המחשבות האלה היו? בראש שלי. ומה הקשר בין המחשבות האלה למציאות? קשר בהרבה מאוד מקרים קלוש מאוד. ואז הרגשות של האדם הופכים בעיניו להוכחה במציאות. אם כך הוא מרגיש, זה ודאי נכון, בעיניו בכל אופן. אם הוא מרגיש חסר ערך, כנראה שכך זה באמת, הוא לא מצליח לעשות את ההבחנה וההפרדה בין רגשות למחשבות. הרגשות בסך הכל משקפים את הרגשות, לא את העובדות, לא את המציאות, וגם לא את מה שעתי להיות. ישנה עוד מערכת חשיבה שהיא מגבילה את התפקוד של האדם. יש ולא פעם אפשר לשמוע בני אדם שאומרים אמרות בסגנון של צריך לעשות כך, אסור לעשות כך. משפטים כמו צריך, חובה, אלה הם משפטים כשהם נאמרים שוב ושוב, הם בעצם אומרים המציאות לא תואמת לרף שקבענו לעצמנו. צריך להתנהג בצורה מושלמת, אסור לפגוע, להעליב, להיות לא נעים, ואז אם האדם לא עמד ברף הזה, הוא מתחיל להרגיש רגישות אשמה בצורה קיצונית מדי, בושה ונקיפות מצפון. ודאי שאדם צריך להקפיד על קלה כבחמורה, ודאי שלאדם אסור לעשות עבירות, יש מה שצריך ויש מה שאסור, אבל האדם הזה הוא גם אומר לעצמו, אסור לקשקש עם העת במקום שלא צריך. אסור לאחר 5 דקות. צריך להיות נקי כל הזמן. כלומר, את המשקל הזה, המשקל הכבד של צריך או אסור, שזה משקל אמיתי בחיים. לתורה, למצוות, צריך לעשות מצוות. אסור לעשות עבירות. את המשקל הכבד הזה של הצריך והאסור הוא מעניק גם לדברים שהם לא כל כך דרמטיים, לא כל כך קיצוניים. שוב ושוב הוא אומר אמרות בסגנון של אני חייב לומר מה שאני רוצה לומר, אני צריך לעשות כך וכך, אסור לי לפעול בצורה אחרת. לא פעם האדם אומר אתה צריך לדעת איך מדברים בצורה טובה. ואז האדם מתוסכל לאדם האחר, כי בעצם הוא מתלונן על התקשורת של האדם האחר. הם האחרים צריכים לעשות דבר זה או אחר, והם לא עשו. אני מרגיש מתוסכל כי אני אומר לעצמי, איך אני יכול לתפקד עם האדם הזה, אם הוא צריך להיות נחמד, נעים, איכותי ויעיל, והוא לא כזה. או התקשרתי פעמיים והוא לא חזר אליי. אסור שהתנהגות כזאת יהיה. הוא לא מסתפק בכך שהוא אומר את זה, זה קצה הקרחון שמעל פני הים, מתחת לפני הים. מהו הכוח שמניע את האדם לומר אמרות כאלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? מערכת חשיבה שהיא מגבילה מאוד את האדם, שאומרת אם והיה והאדם הזה התקשרת אליו פעמיים והוא לא ענה לך, דע לך, הוא לא רציני, אי אפשר לתפקד איתו, אי אפשר להתחבר אליו. וכך האדם הזה מייצר לעצמו מערכת של כללים והכללות, והוא מאמין שהכללים האלה נכונים, אין עליהם עוררים. כל סטייה מהערכים או הסטנדרטים המסוימים האלה נתפסים אצלו בהכרח כהתנהגות שלילית. וכך האדם שופט את עצמו או שופט את האנשים האחרים. לדעתו הוא או הם לא מתנהגים כראוי, ולכן הם לא ראויים לחיוך, והוא עצמו לא ראוי לפרגון. הוא כבר חייב להיות במשפט שדה, שופט את עצמו, איך לא התנהגתי כמו שצריך. ובכך הוא לא יוצר לעצמו סטנדרטים גבוהים שמניעים אותו לעשייה טובה, אלא סטנדרטים גבוהים שמקשים עליו את החיים, את היכולת להיות גמיש כלפי עצמו וכלפי אחרים. האדם מרגיש שהעולם חייב להתנהג בצורה מסוימת, לא ייתכן שאני אתן למישהו אחר והוא לא יחזיר לי. זה לא יכול להיות ככה. אסור שזה יהיה ככה. צריך שהאדם ידע לתת בחזרה. ככה האדם מייצר לעצמו מערכת כללים נוקשה, לא גמישה, ובסוף הוא נפגע מכך. ומכאן למערכת החשיבה המקבילה, הלא בריאה, האחרונה. האדם לא פעם מצמיד לעצמו תוויות בצורה קיצונית. בגלל מעשה אחד שלילי, הוא הופך את עצמו לאדם שלילי. הוא לא הצליח פעם, פעמיים, או 100 פעם, אפילו 1,000 פעם. האם זה הופך אותו לאדם שלילי? התשובה היא לא. זה הופך אותו לאדם שלא הצליח 1,000 פעם, ועדיין לא מצא את הדרך הנכונה בשבילו להצליח. יש את האדם שמצמיד לעצמו כל מיני כינויים בגלל התרחשות אחת, או אפילו אם היא הייתה 100 פעם. וכך הוא מתייחס לעצמו. האדם רואה את עצמו כאדם ללא שום משמעת עצמית, ולכן הוא לא סומך על עצמו. נכון, הוא לא היה עם משמעת עצמית אלף פעם. אולי עוד אלף פעם הוא לא יהיה כזה. אבל כל פעם הוא מתקדם עוד אחוז, עוד אחוז, עוד אחוז, מתי שהוא יהיה. שלא יתייחס אל עצמו על בסיס טעויות העבר שלו, ולא פעם האדם עצמית תווית על מישהו אחר. ובכל מקרה אדם לא אכפתי, ובכל מקרה אדם לא רגיש, ואז כאשר אנחנו פוגשים אותו, אנחנו מתייחסים אליו ככזה, כבר ביקורתיים, כבר לא נעימים, מה שפוגע בקשר. ויש בני אדם שלוקחים דברים באישית, דברים שלא רלוונטיים מבחינתם. האדם לוקח אחריות כבדה מדי, שהיא לא אמורה להיות על הכתפיים שלו. הוא מאבד את היכולת לזהות את הקו המפריד בין השפעה על אחרים לבין שליטה עליהם. לדוגמה, הוא העליב מישהו, האם הוא צריך לומר סליחה? ודאי שכן. לומר כמה פעמים? ודאי שכן. אבל אם והיה והאדם הנפגע יאמר, מאז הפגיעה, איבדתי את תחושת הביטחון העצמי שלי, אני מרגיש לא שווה ולא יעיל. האם הפוגע אמור לקחת אחריות רבה כל כך? כנראה שלא. הוא ודאי צריך לקחת אחריות על החלק שלו, אבל הוא לא יכול לקחת אחריות טוטלית על מה שלא בידיים שלו. פתגם יפה אומר, כל אדם צריך לקחת 100% אחריות על ה-50% שלו, אבל לא על האחוזים של האנשים האחרים. יש את האדם שלוקח אחריות יתירה, ובכך הוא מרגיש רגשות אשמה, תסכול, כשהדברים לא מתנהלים כמו שהוא רוצה, ובכך הוא מנסה לנוע בין, מצד אחד, עודף רגשות אשמה, כי הוא פגע בהרבה מדי אנשים, ולבין, הצד השני שבו, הוא מנסה לשלוט על האנשים האחרים, כי הוא מאמין בטעות, שיש לו שליטה מוחלטת עליהם. שתי הקצוות מגבילים את התפקוד של האדם. הזיהוי והמודעות למערכות החשיבה האלה כבר יכולות לעזור לנו להכיר, להיות גמישים ולשפר את איכות החיים. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.